טוב, אז בהשבעה, זה נושא השיעור, זה כאילו המשל שפעם סיפרתי על התבואה המשוגעת, כן? אבל מה שנורא נהניתי זה שמצאתי סיפור המשך לתבואה המשוגעת. כי את התבואה המשוגעת כבר, אני חושבת שכולם מכירים את הסיפור הזה, אבל מסתבר שיש לסיפור הזה משל נוסף, שזה המשך של הסיפור מזווית אחרת. והסיבה שנזכרתי במשל של התבואה המשוגעת, ובעצם מה שרבי נחמן בזמנו, עוד בתקופתו, שכל העולם דיברנו על זה, שזה היה נראה שהגיע עולם החסידות, והכל היה נראה שהולך לגאולה שלמה עם אור החסידות והבעל שם טוב ותלמידיו, וכל הניסים הנפלאות שהוא בתקופה הזאת, הוא כל הזמן דיבר על אפיקורסות. ואחד מהמשלים שלו זה המשל על התבואה המשגעת, שהוא סיפר במשל הזה, בוא נגיד את זה ככה בזריזות, המשל מהתבואה, עברנו על זה שיעור פעם, אז אני אגיד את זה בקצרה, המשל מהתבואה שפעם אחת אמר המלך לאהובו, השני למלך, באשר אני חוזה בכוכבים ואני רואה שכל התבואה שיגדל בשנה הזאת, מי שאוכל ממנה יהיה נעשה משוגע. אם כן, יתקס עצה. וענה לו, שעל כן יכינו באדם תבואה שלא יצטרכו לאכול מהתבואה הנעל. וענה לו המלך, אם כן, כשאנחנו לבד, לא נהיה משוגעים, וכל העולם יהיה משוגע, אז יהיה להפך. זאת אומרת, אם כל העולם יאכלו מהתבואה ויפכו להיות משוגעים, ורק אתה ואני לא נאכל מהתבואה, אז בדרך כלל איך מזהים נורמלים, כן? המשוגעים זה על פי הרוב. הרוב זה הנורמל, והיוצא דופן כביכול זה המשוגע. ככה נוהג העולם. אז אומר לו המלך, אנחנו נראה משוגעים. ומצד שני, אי אפשר להכין בשביל כולם, לשמור בשביל כולם תבואה. אי אפשר שאנחנו נהיה משוגעים, אבל כן, נצטרך גם כן לאכול מהתבואה, אומר לו המלך. אבל רק זה, אומר לו המלך, שנסמן סימן על מצחנו, שנדע על כל פנים שאנחנו משוגע. שאני אהיה מסתכל על מצחך, ואתה תהיה מסתכל על מצחי, ונדע מהסימן שאנחנו משוגעים. עכשיו, זה המעשייה המאוד מפורסמת של רבי נחמן מברסלב, יש לה עוד גרסה. יש גרסה אחרת שאומרת, שהמלך אמר, מה פתאום, אנחנו לא נאכל מהתבואה, אנחנו נשאר אומנם יוצא דופן ונורמליים, יש גרסה כזאת בברסלב שאומרת, אז שכל העולם יגידו שאנחנו משוגעים, אבל אנחנו נשאר עם הדעת, עם התבואה ועם היושר הפנימי, אנחנו נשאר אנחנו לא נסחף אחרי הרוב. ויש על זה המון פרשנויות, כשבעצם אני מאוד אוהבת את הפרשנות וגם ההבנה, צריך להבין שמה זה תבואה, תבואה זה חיטה, כן? חיטה משולה לדעת, לחם, גם בקבלה וגם בחסידות זה משול לדעת, וכשהתבואה משתגעת, זה אומר שאנשים יאכלו מתבואה שתשגע אותם, זה אומר שלעתיד לבוא, חוזה בכוכבים, רבי נחמן במשל הזה, שהעולם הולך להשתגע, העולם הולך להיות משוגע. והסימן הזה שאנחנו עושים פה, כן, אני אסתכל עליך ואתה תסתכל עליי, ואז נדע שנזכור שאנחנו משוגעים, כי אנחנו גם נאכל מהתבואה כדי להיות כמו כולם, אבל אנחנו נסתכל אחד השנייה למצח, נזכור שאנחנו משוגעים. שכך לפחות, אם אנחנו נדע שאנחנו משוגעים, אז מה? אני כביכול לא אסמוך על עצמי, ואנחנו עוד נפתח את הסוגיה הזאת, כי יש פה משהו שהוא מאוד יפה בעיניי, כי מה שהמלך אומר לשני למלך, זה גם שהדרך לזכור שאנחנו לא משוגעים, זה להסתכל אחד אל השני. זה הקשר החברי הזה, זה האכפתיות החברית הזאת. זה אני אסתכל על המצח שלך, אתה תסתכל על המצח שלי. מצח גם מסמל בקבלה את הנושא של הרצון. יש לנו רצונות, כן? אנחנו נזכור את הרצון שלנו. הסימן על המצח גם אומרים בברסלב שזה התפילין. וכמובן שתמיד רבי נחמן במשלים שלו מדבר בעצם בסיכומו של יום על התורה ועל היהדות ועל כדרך העולם משתגע, ולנו יש את ההלכה ואת את התורה. אנחנו עוד נפתח את זה, אבל מה שרציתי להקריא בצורה נוספת, זה משל חדש שמצאתי, אני לא הכרתי אותו האמת, ותמיד ידעתי רק על המשל מהתבואה המשוגעת, וזה כאילו היה איזשהו משהו שהוא רווח ומוכר, ואז גיליתי את המשל הנוסף שנקרא התבואה והקוצרים, שאני חושבת שהשילוב של שני המשלים האלה, בעצם רבי נחמן מספר לנו מה הולך להיות באנושות, תולדות האנושות, כן? אז מעבר לזה שהוא שם אומר לנו, רק תדעו שאתם משוגעים, כן? מה שנקרא, אנחנו בחוסר שפיות, שזה משהו שגם רבי נחמן בא ואומר לנו, תכירו בזה, יש בכם איזשהו חוסר שפיות. ואתם צריכים איזשהו סימן להזכיר לכם שאתם לא שפויים. זה מזכיר לי המון את עבודת הצעדים, שהגענו לחוסר אונים וחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול, ואז בצעדים אתה בא ואומר, אוקיי, אני צריך כוח גדול ממני, כי אני איבדתי את זה, אין לי את שיקול הדעת, אני באיזשהו מקום נמצא בחוסר שפיות, באובססיות, בחרדות, בעולם שהוא לא מנוהל כמו שצריך. פה אומר רבי נחמן, עוד הרבה לפני הצעדים, כן? אומר רבי נחמן שהוא חוזה בכוכבים, שהעולם הולך לעבור את, את התהליך הזה. ואני רוצה להקריא את המשל השני, ואז אתחיל לדבר על שני המשלים ביחד. כואב לי הגרון. המשל השני נקרא התבואה והקוצרים. גם המשל הזה של התבואה והקוצרים, גם בו יש שתי ורסיות, ואפילו יותר. זה משלים שעברו מפה לאוזן עד שנכתבו, ולכן המשלים האלה יש להם כל מיני ניואנסים ותוספות וסיומות קצת שונות, אבל הרעיון נשאר אותו רעיון. ובואו נקרא את המעשה הזה, זה קצר, התבואה והקוצרים. עוד מעשה שסיפר רבנו ז"ל, שהיה מלך אחד והיה חוזה בכוכבים, וראה שאם לא יקצרו את התבואה בשנה הזו עד זה הזמן, יהיה נתקלקל כל התבואה, וכו וכו. והזמן היה קצר, ונתייעץ לקח קוצרים וליתן להם כל התענוגים וכל צורכם, כדי שיהיה להם הרחבת הדעת לעבוד ביום ובלילה, ויספיקו לקצור קודם הזמן הנעל. והם, עד רבה, התענגו ושכחו. ועבר הזמן הנעל, ולא קצרו התבואה, ונתקלקלה כל התבואה, ולא ידעו מה לעשות, שהמלך יחס עליהם. ואמר להם חכם אחד עצה, איך שהמלך אוהב איזה ציפור, ובזה שיביאו לו זה הציפור, אז על ידי הנחת רוח ותענוג מזה יחפר על הכל. אבל קשה מאוד להשיג הציפור, כי הוא באוויר, במקום גבוה, ואין להם סולם, והזמן קצר, ונתן להם החכם עצה. כמו שהם כמה אנשים, אז יעמידו את עצמם, אחד על חברו, למעלה-מעלה, עד שיגיעו לציפור. אבל הם רבו זה עם זה, כי כל אחד רצה שהוא יהיה למעלה וחברו תחתיו, ועל ידי מריבתם התרשלו והציפור פרח, ועל ידי זה נשאר להם הכעס מהמלך על התרשלותם מקצירת התבואה כנל. ונוסח נוסף, ואני אתחיל להסביר לכם את המשל הזה כמו שאני מבינה אותו. כן, נוסח נוסף זה גם כן שבאו למלך ואמרו לו הצטגנים כאלה שחוזים בכוכבים, והם אמרו לו שהתבואה של אותה שנה תכניס יצר של מחלוקת, דחכים ומלחמה בליבותיהם של בני אדם, אם לא יכוונו הקוצרים את דעתם ויקצרו הסמוך לגמר בישולה. קרא המלך לחכמים, יודע עיתים, וציווה עליהם שישמרו על התבואה, ולכשתבשיל יקצרו הקוצרים תכף ומיד. הלכו החכמים לעשות כדבר המלך, והמלך כדרכו שמח על חכמיו, ישבו והתווכחו בדברי חוכמה מחוכמים, ובינתיים הבשילה התבואה ולא הרגישו בכך, כן? ראו מה שראו ונתעצבו אל ליבם, כי הראו מעונשו של המלך. היה שם פיקח אחד שאמר להם מה שעבר עבר, ואני קצת מדלגת, כדי שהמלך לא יכעס עלינו, נלך לחפש את אותה ציפור נפלאה שהמלך מחפש אחרי השנים, שהיא הציפור יודעת את החוכמה שחסרה להם לחכמי עולם, כדי שיהיו שלמים ולא מצאה עדיין. נלך ונחפש אותה. וכשנמצא אותה נבוא לפני המלך ונחפר את פניו ומנחה. הלכו לחפש את הציפור, שאלו עליה בכל מקום, אמרו להם שהיא יושבת באחד היערות, על אילן גבוה, כשבאו לשם ראו את הציפור והיא כלילת יופי, ואשרי מי שראה את פניה בחלום. רצו להורידה מן האילן, ולא היה להם סולם. אנחנו חוזרים לנוסח הראשון. נמנו וגמרו, כי אחד יעלה על גבי חברו, וחברו על חברו, עד שיגיע המגיע לציפור ויזכה בה. התחילו החכמים, מתווכחים ביניהם מי יעלה על מי ומי יעמוד על מי, כי כל אחד רצה לעמוד אגבי חברו, ועדיין הם עומדים ומתווכחים עד היום הזה. ככה מסיים רבי נחמן את המעשייה המופלאה הזאת. והסיבה שנזכרתי במעשייה, מעשה מתבואה המשגעת, זה לראות את טראמפ עומד ביום של ההכתרה שלו, ואחד מההכרזות הוא אומר, מעכשיו אני מכריז שיש רק זכר ונקבה. זה היה, אני חושבת, מבחינתי איזשהו הכרה בזה שהעולם משתגע. כי אני חושבת שכל השנים האחרונות, עם כל הפרוגרס, ויש לי אחות שגרה בארצות הברית, ומה שהם עוברים שם בבתי ספר, ונותנים לילדים כל מיני אופציות, מה הם בוחרים להיות, עם תמונות על הקיר, את כל הסטיות האפשריות, והיא מספרת לי זוועות מה שקורה שם. ולשמוע את טראמפ אומר את זה, זה פשוט ברגע אחד הזכיר לי את המשל הזה של התבואה המשוגעת, והבנה לאן העולם הזה הולך, לאן החברה האנושית הולכת. וזה מדהים לראות איך 220-230 שנה אחורה יושב, כן, צדיק חסידי באיזה עיירה שכוחת אל באוקראינה, ומספר סיפורים ומשלים, ובעצם מתאר את כל תולדות האנושות, מה שהולך להיות עם האנושות. ואת כל תולדות האנושות הוצאתי והתפסתי מהאתר של רוני שנקרא אמת מטריקס. כי רוני לקח את הסרט מטריקס, מי שמכיר את זה, ופשוט דרך הסרט מטריקס הראה בעצם את כל הנושא של התפתחות האנושות, ומה הקבלה והיהדות אומרים על זה, וזה אתר מאוד מרתק וסרט מאוד יפה. אבל מה שהוא מסביר שם בצורה מאוד יפה, זה בעצם אנחנו מסתכלים על תולדות האנושות, העולם העתיק, הישן, היה עולם שהחיבור לאלוקות ולדתות היה חיבור מאוד טבעי. האנשים הרגישו שיש אלוקות בעולם, וכל העולם הישן בעצם מתבסס על אמונות, כן? אם יש את אלה שיאמינו באלילים, בכוחות, בשמש, בזה, אבל אנשים האמינו בעולם הישן העתיק בזה שיש מעבר למציאות שאנחנו רואים. זאת אומרת, יש מציאות פיזית ויש מציאות מטאפיזית, מציאות מעל העולם הגשמי הזה. ואנשים הבינו שאנחנו בעצם חיים בתוך עולם, שמעליו יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים, לא מבינים.
אספקלריה.
כן, אספקלריה שהשתלטה על ה... עכשיו, בתוך המציאות הזאת, כן, היהדות כמובן מדברת גם על זה שהעולם הוא העלם, ושזה איזושהי מקום של תודעה אנושית, יש תודעה שהיא מעבר, וכל מה שאנחנו יודעים, היהדות וקבלה ואלוקות ובריאת העולם, והתורה והתנך. ועם המהפכה התעשייתית, כן, העולם מתחיל להתקדם ולהתפתח, שהאדם בעצם מתחיל לנכס לעצמו יותר ויותר כלים, לבחון את המציאות, לבדוק את המציאות, לשפר את התנאים שלו פה בתוך העולם והמציאות, ובעצם האנושות מנסה להגיע למציאות שהיא תוכל להתבונן על הטבע ועל המציאות, להסיק מסקנות, להבין איך דברים עובדים, כדי לשפר את איכות החיים, וגם כדי להבין באמת, בלכתחילה, גם הפילוסופים של יוון התחילו מבחינת החוכמה, ואנחנו רואים איך רבי נחמן מתאר את זה פה, כן? נברא עולם, המלך בורא עולם, הוא מוריד אותם לעולם ואומר להם שיש תכלית. תשימו לב, בכל המעשיות פה, כן? בשתי המעשיות האלה של התבואה והקוצרים, הוא בא ומספר להם שיש להם פה משימה. הוא מבקש מהקוצרים שיש להם תבואה, הזמן קצר מדגישים את זה כל הזמן, כי הזמן חיים של האדם בעולם הזה הוא ספור, גם קיום העולם מדוד באיזשהו אופן, כן? יש זמן לכל דבר, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ובעצם רבי נחמן מתואר פה בדרך של משל, שאנשים ירדו לעולם ויש להם תפקיד, הם קוצרים, הם צריכים לקצור את התבואה לפני שהיא תתקלקל, לפני שהעולם יגיע לקלקול, יש לנו פה תפקיד של תיקון, זה מה שאנחנו מבינים מתוך המשל, ומה עושים אותם אנשים, איך הוא מגדיר את זה פה בצורה יפה, איך הוא מספר את זה, והם ישבו, הלכו החכמים לעשות כדבר המלך, כן? זה העולם העתיק והישן, יש מודעות לזה שאנחנו נבראים, יש מודעות לזה שיש בורא, אנשים מאמינים במציאות המטאפיזית, מבינים שהעולם הזה הוא איזשהו אסתר, שיש מציאות שהיא מעבר, אבל מה הם יושבים החכמים האלה ומתחילים, כן? ישבו והתווכחו בדברי חוכמה מחוכמים, ובינתיים הבשילה התבואה ולא הרגישו בכך. זאת אומרת, זה בדיוק הדור הזה של תקופת הפילוסופיה היוונית, החוכמה הופכת להיות משהו שהוא מאוד מתוחכם אצל האנשים, זה ממש עץ הדעת טוב ורע, ותמיד שואלים, מה יכול להיות רע בדעת? למה זה עץ הדעת טוב ורע? כאילו, דעת זה דבר טוב, דעת קנית מה חסרת. אז מסבירים את זה בפנימיות ובחסידות, שכשהדעת שאתה לומד מקרבת אותך לאחדות ולבריאה ולתיקון הבריאה, זו דעת עץ הדעת טוב. כשהדעת שאתה לומד מביאה אותך למקום של פירוד, של נפרדות ושל התרחקות מהאחדות האלוקית, אז זה נקרא עץ הדעת רע. כי הדעת יכולה להוביל אותך או לפירוד או לריחוק. ואנחנו רואים בכל, בכל ההתפתחות של המהפכה התעשייתית והתפתחות המדע וגם הפילוסופיה היוונית שמתחילים עם התחכמות של פילוסופיה והבנות ותובנות, האדם מתחיל להיות אדם מתבונן, הוא כבר לא רק בהישרדות של לצוד את החיה ולתפוס את הזה, האנושות מתפתחת לתנאי חיים יותר טובים, ואנחנו רואים שמה שמאפיין את המעבר מהעולם העתיק הישן לעולם החדש, כן, לעידן המודרני יותר, במקביל למהפכה התעשייתית, זה גם התפתחות פילוסופית, שאם אנחנו נמשיל את כל התפתחות האנושות לצמיחה של תינוק עד לגיל בגרות, אז אנחנו בעצם רואים בתקופה הזאת של המהפכה התעשייתית וכל התקופה של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, תדעו לכם שכל המעלה לי חרדה, איך אני אגיד את המילה הזאת בשיעור, אקזיסטנציאליסטית, כזה. כן, כן, בדיוק. אז כל המעבר הזה הוא בעצם מבחינת התפתחות החברה האנושית מציג את התקופה הזאת של גיל ההתבגרות, גיל המרד. כי בפילוסופיה הקיומית, האקזיסטנציאליסטית, רגע, אני התחלתי להתבלבל. כן, בתוך המקום של האקזיסטנציאליזם, כן, הפילוסופיה הקיומית, מתחילים כל ההוגים באיזה מין של מרד של האנושות מול האלוקות. ושם מתחיל שבירה של העולם הישן, מתחילים לשבור את המסגרות של אמונות, של רוחניות, של עולם מטאפיזי, של אלילים, של אלוקות. כל מה שהתרחש עד כה בעולם העתיק, בעצם העולם החדש במעבר הזה מין מורד בכל הנושא הזה.
מוחצים ביד גיבור, כן, ביני הנאורים.
והם בעצם נמצאים במרידה בכל ה... דברים האלה, ואם עד עכשיו דיברנו על זה שהמדע התחיל לאט לאט להתפתח ופיתח כל מיני כלים של מדידות, איך אנחנו מודדים תופעות טבע, איך אנחנו מודדים מה שקורה, איך מודדים חומר, איך מודדים דברים, בעצם המדע לאט לאט, למרות שהוא יצא כביכול לכתחילה ברצון לשפר את חיי האנושות ולהיטיב את התנאים שלנו פה ולהבין את חוקיות הטבע ולהבין מה קורה בעולם, לאט לאט המדע מגלה שהוא מצליח באמת למדוד דברים בשכל האנושי, אבל את שאלת התכלית המדע לא מצליח לפתור. זאת אומרת, צריך להבין שנכנס פה איזשהו לופ מסוים, כי אם התפתחות המדע והשכל, כן, והאנושות מתפתחת למהפכה תעשייתית ומכונות ומכשירים, ואנחנו רואים את החברה האנושית מתקדמת לעולם מפותח יותר, בסופו של דבר נוצר מצב ששאלת השאלות שלשמה יצא כל הנושא של מה תכלית האדם בעולם, השאלות הגדולות שבעצם מה אנחנו עושים פה בעולם, מה התכלית, מה המשמעות, השאלות הגדולות האלה הופכות להיות שאלות שהן לא מדידות בכלים מדעיים. אני לא יכול למדוד בכלי מהות, תכלית ואושר, ואני לא יכול למדוד רוחניות בכלים מדעיים, כן?
רק התנהגות.
אני יכול רק לראות בכלים של מדע, אני יכול רק לבדוק את מה שעיניי רואות, כן? עכשיו דרך אגב, גם ביהדות אומרים את זה. אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות. והיהדות גם מדברת על המציאות הזאת שההסתכלות שלנו על העולם הזה היא הסתכלות מאוד סובייקטיבית, שכביכול אין באמת אמת אחת. כי ביהדות מגדירים את זה בצורה מאוד יפה, שכל אדם רואה את העולם דרך החיסרון שלו. כמו שיש לי מקום של שן חסרה, הלשון תמיד תלך לשם, ככה כל אדם ואדם בסובייקטיביות של עצמו מתבונן על העולם דרך המקום החסר שלו. מה אומרת היהדות אבל? נכון, אני כאדם, אני מוגבל, אני לא יכול לראות מציאות אובייקטיבית, המציאות שאני רואה היא מציאות סובייקטיבית, זה לפי הפרשנות שלי, לפי איך שאני רואה, לפי מה שחסר לי, לפי איך שאני מפרש, לפי איזה מקום שאני נמצא בו. באה היהדות ואומרת, אבל זה שאתה לא רואה את האמת האובייקטיבית לא אומר שאין אמת אחת. לא אומר שאין אמת אובייקטיבית, כן? היהדות באה ואומרת, לכן ניתנה התורה. היות והמציאות הזאת היא מציאות שהיא בלתי ניתנת להגדרה אובייקטיבית, אני לא באמת רואה את המציאות כפי שהיא באמת. אין לו לדיין אלא את מה שעיניו רואות. מבחינה גשמית אנחנו מוגבלים, גם הדיין, כן? שבא לעשות דין צדק. אין לו לדיין אלא את מה שעיניו רואות. הוא גם כן יש לו את הראייה המוגבלת שלו. באה התורה ואומרת, התורה ניתנה ככלי עבורנו ללמוד ולהבין איך בתוך המציאות הספציפית הזאת והזאת, מה הכללים ומה החוקים, איך אני צריך לפעול בתוך המציאות הזאת. זאת אומרת שביהדות מבינים שהשכל האנושי, שהוא שכל של צמצום האינסוף למקום של עולם של פירוד, מקום של סופיות, העולם הזה הוא מקום, הוא בעצם עולם שהאינסוף צמצם את עצמו, והוא לא כל העולם. אני מבין שאני רואה רק חלק מהתמונה. לכן לכתחילה התורה מלמדת אותי חוקים, הלכות וכללים איך לפעול, באיזה סיטואציות. לכן גם הדיין שיושב בבית הדין, לפי מה שעיניו רואות, יש לו כללים של התורה, איך צריך לפסוק. אנחנו באמת לא סומכים על עצמנו באיזשהו אופן. כי באמת הראייה שלנו היא ראייה מעוותת, סוג של סובייקטיבית, כן? אני רואה את המציאות כפי שאני בוחר לראות אותה בסופו של דבר. היהדות באה ואמרה, אוקיי, זה נכון שאי אפשר לראות אמת אובייקטיבית. מה המדע בא ועושה? עכשיו תבינו, למדע, גם ככל שהמדע הלך וחקר יותר ויותר, ובמקביל מתפתחת כל הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, כן? של ניטשה וכדומה, שבאים ומורדים בכל המוסכמות הישנות, בכל העולם הישן העתיק, שדיבר על אלוקות, על דתות, על עולם מטאפיזי, וכל הדבר הזה, באים בפילוסופים האלה ומתחילים לכפור עכשיו בכל הנושא של האלוקות, וכחלק מהתהליך של התפתחות האנושות למציאות של דואגים עכשיו לאדם, הם הופכים בעצם את האדם למרכז העולם. ועכשיו מתוך המקום הזה אני גם מתחיל לפתח פילוסופיה קיומית, שהמציאות כבר אני לא שואל מה המהות ומה התכלית, אלא עצם הקיום זה המהות. זאת אומרת, לא הצלחתי למצוא סיבות מהותיות מעבר לעולם הזה, של למה העולם הזה נברא, מה התפקיד שלי בעולם, מה התכלית שלי, מה באתי לעשות פה. ומתחילה להתפתח פילוסופיה שלמה שמורדת בכל המוסכמות שיש לנו פה תפקיד, ויש פה עתיד, ויש פה מטרה, ויש תכלית, ויש למה, ויש איך. מורדים בכל הדבר הזה, וניטשה שהמציא את המושג, כן, מה שהבדיחה הידועה, שהוא המציא את המושג, זה לא בדיחה, הוא המציא את המושג אלוהים מת, כן? חלילה. אבל יש את הבדיחה שמספרת שעל הקבר שלו כתבו ניטשה מת אלוהים. חתום אלוהים, כן? זו הייתה בדיחה. אני חושבת שזה אמיתי אפילו, לא יודעת למה, זה נראה לי כזה מאוד מתאים. אבל בתוך כל ההתפתחות שלה, בשלב הזה שאנחנו נמצאים עם המהפכה התעשייתית, התפתחות המדע, אנחנו נמצאים גם במקום של פילוסופיות שמגיעות, ויש גם פילוסופיות שמתפתחות מהדבר הזה, שבאמת עצם קיומי זה המהות של העולם. וגם מתוך המקום הזה, איך אמר ז'אן פול סרטר, כל הסיבה שהאנשים ממציאים את המושגים האלה של רוחניות ואלוהים ודתות, זה בגלל שאנשים חלשים מכדי להתמודד עם המציאות האמיתית, שבעצם אין מהות, אין תכלית, אין סיבה, אין כלום. זה בעצם מה שהפילוסופיה המודרנית מביאה לפתחה של החברה האנושית. ומפה מתחילה להתפתח חברה של אפיקורסות, כן? אין מטאפיזי, כל מה שיש זה רק דברים מדידים. ובתוך כל המציאות הזו, המדע מתחיל לגלות דברים שזה הפוך על הפוך, כן? המדע פתאום מתחיל לדבר, אם פעם זה היה דברים מדידים, חם, קר וכדומה, מתחיל להתפתח כל הנושא של תורת הקוונטים, ופתאום המדע מבין ששום דבר פה לא כל כך ברור, חוקי הטבע לא כל כך ברורים למדע פתאום, הם פתאום רואים את הנושא של האטומים, את הנושא שאטום מתנהג במעבדה כפי עיני המתבונן בו, הם פתאום מבינים שאין חוקיות מדויקת לטבע, וכל המהלך הזה הופך להיות איזשהו משהו שמכניס את האנושות למציאות של שיגעון. כמו שאמרנו במעשייה של רבנו, למה שיגעון? שיגעון בגלל שיש פה מציאות שאני חי בעולם שאני לא באמת מבין מה אני עושה פה, מה נורמלי, מה כן ומה לא. ויש פה הגדרה מאוד יפה, איך שרוני הגדיר את זה באתר שלו, אמת מטריקס, שכל זה הסרט, על הסרט מטריקס. אז הוא כותב דבר כזה, לסיכום, מצא את עצמו האדם, מצד אחד בעזרת המדע, שולט ביד רמה בעולם הקרוב הסובב אותו, מלך, כן? מה זאת אומרת מלך? אני תמיד אוהבת לקרוא לזה, פעם קראתי איזשהו מאמר לפני הרבה שנים של דוקטור דניאל שליט, שהוא דיבר על המציאות של איש הקניון. האיש המודרני נקרא איש הקניון, קוברה לעצמו רצפה מבטון, תקרה מבטון, הוא אפילו שולט עם המזגנים במזג האוויר. זאת אומרת, יש איזושהי אדמיה אשלייתית, אדמיה אשלייתית, שהאדם הוא הבורא. הוא הבורא, הוא המלך, אני שולט בחוקי הטבע, מזגנים, דירה, בטון מעליי, בטון מתחתיי, כביכול אין שום, אין מציאות מטאפיזית, אין משהו מעבר למה שאני רואה. וזה מציאות שהיא תמיד נוגעת בשורש שדיברנו עליו בכמה שיעורים אחרונים אחורה, בנושא של הנושא של השליטה. והייתם כאלוקים בורא עולמות. זה השורש של הפגם של האנושות במקום הזה של נפילה למקומות שאני בעצם רוצה להיות והייתם כאלוקים. שזה מקום מאוד מאוד בסיסי, שריטה גנטית אני קוראת לזה, במקום של האדם שלא מסוגל להיות במקום של הכנעה מול ההבנה שאני נברא ויש בורא. שבתוך כל המציאות הזאת, כותב את זה רוני בצורה מאוד יפה, כן, מצד אחד מצא עם התפתחות המדע והכל, הוא שולט ביד רמה בעולם הקורא וסובב אותו, כן, יש לנו, הוא מלך, כן, יש לנו מטוסים, יש לנו צוללות, יש לנו הכל בים וביבשה, באוויר, הכל. ומצד שני, אותו מדע גילה לו, כי הוא בסך הכל מקרה שקרה, אבק של כוכבים על גלקסיה אלומה, שנע בחוסר משמעות, משום מקום לשום מקום, ללא תכלית, ללא מטרה וללא משמעות. תאונה או טעות אבולוציונית, מבחוץ הוא מלך, ומבפנים רקנות תהומית וריקבון רוחני. כן? דיכוטומיה מטורפת של סוף המאה ה-20, שאנשים מגלים שבעצם הם נמצאים במציאות של כביכול אני שולט בעולם, האדם הפך להיות מרכז העולם, אין מטאפיזי, אין אלוהים, אין תכלית, אין מטרה, ודרך אגב כל ז'אן פול סרטר וגם כל וניטשה וקאנט וכל ההוגים באותה תקופה גם מדברים על המקום הזה שגם מוסר זה משהו שאדם צריך להמציא לעצמו. אין מוסר אלוקי, אין שכל אחד ימצא את התכלית שלו, שכל אחד, יש שם שאלות מאוד קשות, גם אחר כך מתפתח מזה כל הנושא של, ממקום של ניאליזם, ממקום של ההבנה שהכל זה כעין וכאפס, אנחנו כלום, מתחיל להתפתח שבאמת אין כלום, אין כלום, אנחנו סוג של גלקסיה, אבק של כוכבים, שבצורה מקרית מתנהל פה בעולם, והם מדברים שם באמת על מציאות שהם מוסר, הקומוניזם שהתפתח לקח את העניין הזה של הניהיליזם על המקום הזה שאין מוסר, אין, שכל אחד יקבע לעצמו את החוקים שמתאימים לו לפי הכוח והשליטה וכדומה. עכשיו, מה אנחנו גם מבינים במקביל? הרי במקביל לכל המהפכה התעשייתית וזה מה מתרחש בעולם בחברה האנושית, כן? יושבים פה חכמים ודנים בכל מיני דברי חוכמה, במקביל מתפתחת באנושות, מתפתח כל הנושא של תאגידי ענק, בעלי הממון, שבעצם גם אנחנו חוזרות לדבר על טראמפ, כן, עם זה שהוא אמר, יש זכר ויש נקבה, כן? נהיה המלך העולם, נשיא, כן, המעצמה הכי גדולה בעולם, שמימינו ומשמאלו זה שני אנשים שמחזיקים תאגידי ענק שבעצם שולטים בעולם, ואנחנו מתחילים להבין שבעצם כל התודעה של העולם, המוסר, התרבות, הפוליטיקה, החברה, הכל הולך לפי מניע עיקרי שהוא כסף. כסף, כסף, כסף. עכשיו מי שיחליט אם אנחנו נהיה בשלום או במלחמה, אם נקבל או לא נקבל, אם תהיה שם מלחמה, לא תהיה מלחמה, מי ששולט על כל החברה המודרנית, על האדם המודרנית, שכביכול הוא אדם שפרק עול, הוא בחירות, הוא משוחרר, אף אחד לא יגיד לו יותר מה לעשות, כן? קבענו חוקים במדינה, אבל כביכול הוא מרגיש שהוא כבר לא כפוף לאיזה אלוקים או איזשהו מוסר שאומר לו מה לעשות, וכל אחד יכול להמציא את המוסר שלו, וראינו את הפרוגרס, לאיזה מקומות הזויים הם הגיעו, למקומות של שיגעון, כמו שרבי נחמן חזה את זה מראש. אבל בתוך כל המקום הזה, בעצם מי שמנהל אותנו, ומי שמחליט על כל מה שקורה מסביבנו, זה אנשי הממון. ורבי נחמן, בכל סיפורי המעשיות שלו דרך אגב, יש ביקורת חברתית מאוד נוקבת על לאן האנושות הולכת. ושימו לב שבמשל הזה הוא גם אומר לנו, כן? מה הוא מספר לנו במשל על הקוצרים? מה הקוצרים מהר מאוד עשו? שכחו את המלך. זאת אומרת שהשיגעון שרבי נחמן מדבר עליו הוא שיגעון בכמה רמות, כן? רשמתי לי זה שאני לא אשכח את כל הרמות. שוכחים מהתכלית. פוגמים בתכלית, שוכחים מהמלך, וגם יש קנאה ומחלוקת, שזה הרס של העולם, כן? כי מה הם עסוקים בסופו של דבר? בשני המשלים. גם שהם מגיעים למקום שהם נזכרים שהם צריכים לתקן. זאת אומרת שגם אותם חכמים שכביכול יש להם דעת, וכביכול רבי נחמן בהחלט רומס פה, אני חושבת על גם על אותם אנשים שנמצאים כבר בתוך היהדות, שכבר יש להם תורה ויש להם תכלית, במה הם עסוקים בסופו של דבר? במלחמות של אגו, קנאה ומחלוקות על כבוד. מה שנקרא הטבה, כבוד והקנאה מוצאים את האדם מן העולם. מוצאים את האדם מהעולם, מוצאים את האדם מדעתו. פשוט עולם של שיגעון. שבסופו של דבר, גם מי שאמור לתקן את כל הדבר הזה, גם שוכחים מהמלך, גם שוכחים מהתכלית, גם שוכחים מהעבודה שהם צריכים לעשות. אומרים להם, תקצור את התבועה בזמן, לפני שהיא תתקלקל. שזה הבנה של בוא תציל את העולם, תתקן את העולם, לפני שהוא יגיע לקלקול כל כך גדול. והאנושות דוהרת לכיוון קלקול שהוא בלתי נמנע, ואנחנו רואים את זה גם. בסיפורים אחרים של רבי נחמן, במסע מבעל התפילה, הוא מביא ביקורת בכל המעשיות שלו. יש לו ביקורת חברתית מאוד נוקבת, בעיקר על נושא של הממון, תאוות הממון. במסע מבעל תפילה הוא ממש מגדיר שם את מדינת העשירות. מי שרוצה, יש את השיעור הזה באתר, ממש מפורט לפרטי פרטים. במעשה מבעל תפילה זה בכלל מדהים, כי הוא לוקח את כל החברה האנושית הזאת ומספר לנו איך היא התחרפנה לגמרי. זאת אומרת, הוא לא מסתפק במשל שהוא אומר, כולם השתגעו, העולם השתגע, ובואו נסתכל אחד על השני על המצח כדי שנזכור שגם אנחנו משוגעים. במעשיות אחרות שלו הוא גם מתאר את השיגעון במעשה מבעל תפילה, הוא מתאר שם 10 כתות. מזכירה לכם שהסיפורים האלה זה מלפני 220-230 שנה. מאיזה כפר אוקראיני נידח, אנחנו טסים לאומן בראש השנה, עם קבוצה כזה של זוגות, גברים, נשים. ראש חודש, אדר. מה אמרתי?
ראש השנה.
ראש השנה, בעזרת השם. גם בראש השנה. אנחנו טסים בראש חודש אדר עם קבוצה לאומן, ומי שמגיע למקומות האלה נדהם לראות איך ברסלב, זו עיירה, נידחת, אין שם כלום. אנשים עדיין ממלאים מהבאר את המים. או לראות את אומן גם, כן? וזה מדהים להבין איך ממקומות שכוחי אל כאלה יצאו תורות כאלה ומשלים, ורבי נחמן מהדהד בכל העולם. אתם תראו היום ברסלב, איך הוא אמר, כל העולם יהיה ברסלב, לא מבחינת הנראות או ההגדרה, אלא מבחינת תורות,
תכלית.
תורות, עצות, הבנה, התקשרות לצדיק, שהתקשרות לצדיק זה באמת המקום הזה של לקיים את העצות שלו, לעשות את העצות שלו. ועומד גם נבין פה מה זה הציפור הזאת שנמצאת פה במעשייה, גם להבין את הציפור שנמצאת פה. אבל להבין שכל הדבר הזה של הביקורת לאן האנושות הולכת, זה כאילו רבי נחמן יושב עכשיו כן ומסתכל עכשיו על אילון מאסק ועל טראמפ ועל, איך קוראים, צוקרברג, כן? הפייסבוק? התאגידי הענק האלה שיושבים, וזה סוג של מדינת העשירות, ובמעשייה שם של מעשה מבעל תפילה, זה בכלל נורא לראות את זה. הוא מתאר שם שאנשים הפכו להיות כמו חיות, עופות, וכל אחד היה מגדירים את דרגת האדם שלו לפי כמות הממון שיש לו ביד. הוא מתאר את אהבת הבצע והממון ומדינת העשירות למקום מקולקל בצורה נוראית, כשעיקר הביקורות שלו גם במעשייה הזאת וגם במעשיות נוספות זה על מערכת המשפט. הוא מדבר על מערכת המשפט כמקום רכוב, חסר מוסר וצדק, מקום של שוחד. הוא אפילו מתאר את זה באיזה סוג של לג, שהוא מגיע שם לערכאות השיפוטיות, והוא משחד שם, כי ככה זה, ומרוב שהם משוחדים, ומרוב שהם מעוותים במוסריות שלהם, גם זה ששיחד אותם, הם בסוף לא זוכרים שהוא שיחד אותם, הם גם הולכים נגדו. זאת אומרת שאפילו הקלקול, הם לא מחזיקים אפילו יושרה, בתוך הקלקול, כמו שאומרים הרבה פעמים על עולם תחתון וכאלה, שרבי נחמן גם אומר את זה, שגם במקום הכי עקום יש יושר. כאילו גם תלך לעולם תחתון, יש להם כאילו איזשהו מוסר וצדק. יש איזשהו קו ישר שם. כל אדם יש לו, בשיא העיוות, יש איזה מקום שהוא שם הוא ישר. בביקורת החברתית שהוא מעביר על מערכות משפט ועל החברה האנושית, הוא מדבר על אובדן יכולת היושרה בצורה טוטלית. שגם השוחד כבר לא, כבר אין כללים כאילו. שיחדת? אז מה שיחדת? אתמול לקחת ממך שוחד? היום אני נגדך. אין יושרה גם בעוקם. וצריך להבין שהמעשייה הזאת שרבי נחמן מתאר פה, על העולם המשוגע, על התפקיד של הקוצרים, את הביקורת שיש לו על החכמים, היא בעצם ביקורת שיושבת על, על מקומות שכל אחד מאיתנו, אם אנחנו ניקח את זה לסיפור של, אני תמיד אוהבת כשאני קוראת רבי נחמן, אני שואלת, טוב, מה אתה רוצה ממני? קודם כל, איפה אני בסיפור? ומה אתה רוצה ממני? ומה אני יכולה לעשות? אני זוכרת שהייתי הולכת עם רוני תמיד לשיעורי תורה, אז תמיד הייתי יוצאת משיעור נניח שנהניתי בו, הייתי אומרת לו, וואלה, היה שם תכלס. וכשהיינו יוצאים איזשהו מקום נורא פילוסופי, אז הייתי אומרת לו, טוב, מה אני עושה עם זה? מה תכלס, מה אני, חזרתי הביתה, מה יצא לי מזה? כמו שאנחנו תמיד צוחקים, יש לי אח שהוא למד עיצוב תעשייתי וזה, ואימא שלי פרגמטית כזאת, אימא, האנשים הפשוטים של, אוקיי, פרקטיקה, מה תכלס, מה יוצא מזה? אז הוא היה מעצב כל מיני דברים, הוא למד בצלאל או בשנקר, לא זוכרת כבר איפה, שנקר. הוא היה כזה מצטיין שם וזה, והוא היה מעצב דברים מדהימים. ואז היא הייתה מסתכלת על מה שהוא היה מעצב, אז היא אומרת, הייתה אומרת, יפה יפה, אבל מי יקנה את זה? כאילו במין מקום כזה. עכשיו אנחנו נורא היינו צוחקים מזה, אבל תכלס יש איזה אמת בפשטות של, אני אומרת, זה חכם וזה וזה. אני טיפוס כזה שבאמת מחפש תמיד מה, אוקיי, מה אני עושה עם המעשייה הזאת עכשיו? איפה אני בתוך הסיפור הזה, כן? ואז תשימו לב, אם אנחנו כל אחת מחפשות את עצמנו בתוך הסיפור, כן? אז קודם כל, יש פה את המקום הזה של ההבנה שאנחנו צריכים לקבל דעת נכונה. וההבנה שאת הדעת הנכונה אנחנו לא יכולים לקבל מהתבוננות בעולם הזה ככה, בעיניים פשוטות שלנו. ההבנה שאנחנו משוגעים. או כמו שבצעדים אומרים, כן, חיי יהפכו בלתי ניתנים לניהול. הגעתי למקום של חוסר אונים, ואני מודה שחיי עודנו שאנו חסרי אונים מול כל המציאות הזאת. שאני צריך עזרה. אין לי דעת. אני צריכה לחפש מישהו שיש לו סימן על המצח. למצוא את אותו אחד שיזכיר לי ששנינו משוגעים, ושנינו הולך לחפש את הדעת במקום הנכון, שזו תובנה מטורפת, כי אנחנו כל כך בחברה שמעודדת אינדיבידואליות, וכאילו נורא מקום כזה של האדם מרכז העולם. אני, כל העולם בשבילי, גם רבי נחמן מדבר על אינדיבידואליות, וכל העולם הוא בשבילי, אבל הוא מבקש מאיתנו לעשות משהו מאוד ספציפי, לחפש את הדעת הנכונה, להבין שאנחנו אוכלים תבואה משוגעת, שהדעת מקולקלת בכל מקום שאנחנו פונים. וזה לא משנה אם זה חכמים או בכל מקום, כן? הדעת מקולקלת. ועכשיו, מה אנחנו עושים כדי לחפש דעת נכונה? אז תשימו לב, אנחנו מתקדם פה בסיפור ואומר, ראו מה שראו ונתעצבו על ליבם, כי ראו מונשו שמח, והוא אמר להם, בוא נחפש את אחרי אותה ציפור נפלאה, שיודעת את החוכמה החסרה להם ולחכמי עולם כדי שיהיו שלמים ולא מצא עדיין. נלך ונחפש אותה. והם הלכו לחפש את הציפור ושאלו עליה בכל מקום. ואמרו להם שהיא יושבת באחד היערות על אילן גבוה. באו לציפור וראו שהיא כלילת יופי. זאת אומרת, כבר פותחים לנו פה איזשהו פתח להבין שיש לנו יכולת, גם אם נכשלנו והתבואה כבר מקולקלת, כן? הדורות הקודמים לנו לא הצליחו, לא הספיקו לתקן את העולם. ואנחנו באים לדור שאנחנו כבר בתבואה של שיגעון, כן? העולם, כמו שני משוגעים, אנחנו פה, כן? לגמרי. ואומר פה רבי נחמן, צריך לחפש את הציפור. עכשיו, אילן בקבלה זה עולם רוחני. מסתכלת כמה זמן יש לי, בסדר. אילן בקבלה זה תמיד עולם רוחני. וציפור, יש לזה כל מיני משמעויות. יש משמעות אחת שהיא על פי הזוהר, שרבי שמעון מספר לרבי אלעזר, על סצנה שלמה עם המלך משיח, משהו מאוד אוטופי כזה. שזה, אני רק אציין אותו. ששם בתוך המשל הזה הוא מדבר על המלך משיח, והוא מדבר על מציאות שיש קן של ציפור, שהציפור הזה כביכול יושבת ליד הכיסא של המלך, של הקדוש ברוך הוא, והיא מספרת מי האומות שהולכים לפגוע בישראל, ורואים שם, על פי המשל של רבי שמעון, את רחל אמנו נכנסת עם דמעה לחייה מבקה על בניה ומענה להינחם, ומדברים שם על האבות שכולם צועקים ובוכים על עם ישראל. ושאותה ציפור היא כביכול איזשהו גורם שם של להגן או לספר מי האומות שהולכים לפגוע בנו. זה משהו מאוד אוטופי. במקומות אחרים, ציפור בעצם היא איזה סוג של משל, שציפור זה בעצם חיה שהיא גם בארץ וגם בשמיים, איזשהו חיבור בין שמיים לארץ. ואותה ציפור, אני לא יכולה, הייתי שלא לחשוב.
יכול להיות שאת
מתכוונת
לעוף החול?
לא, לא לעוף החול, אבל בואו תראו מה מצאתי אצל רבי נחמן, ואי אפשר להתעלם מזה שרוב התורות של רבי נחמן, הוא מדבר הרבה על נושא של דעת, הוא מדבר הרבה על המושג הצדיק, הוא מדבר הרבה על זה שהצדיק הוא זה שיכול לתת לנו את הדעת. אני אקרא משהו קטן מליקוטי מוהר"ן, ואחר כך אני רוצה להקריא לכם משהו מהרב ניסים פרץ זצ"ל, שמסביר על כל הנושא של ההגדרה של צדיק, כי יש הרבה אנשים שקשה להם קצת עם ההגדרה הזאת. אז תראו מה הוא אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ט, הוא אומר, ולהקים ולרומם את הדעת הוא על ידי שבח הצדיקים, כשמשבחים ומפרים את הצדיקים, ועל ידי זה נתרומם הדעת, בבחינת כנשר יאיר קינו, כן, שזה בחינת צדיק, בחינת איש אשר רוח בו יאיר את קינו, שהוא מעורר את המוחין מתרדמותן, מבחינת מוחין דקטנות, מבחינת שינה, כן? וכמובן שכשאנחנו מדברים על הצדיק, הצדיק, אז כותב פה רבי נחמן, כן? שמשבחים ומפארים, המלאכים משבחים ומפארים את השם יתברך תחילה, שהוא צדיקו של עולם, בחינת צדיק השם בכל דרכיו. כן, שהשם יתברך הוא צדיקו של עולם. אז למה בעצם אנחנו מגיעים למציאות שאנחנו מחפשים את הציפור ולא את המלך? תשימו לב, יש פה איזשהו מתווך ביניים. במשל פה אומר רבי נחמן, מספר שאותם חכמים קלטו שהם יחזבו את המלך. הם לא עמדו במשימה, כן? התעסקו בפילוסופיה ובנוסח השני, הם התענגו מתענוגות העולם, אכול ושתה כי מחר נמות, יאללה חרבו דרבו, איזה כיף בעולם הזה, פורקים כל עול, אפיקורסות מוחלטת, נהנים מהעולם, שוכחים מהתפקיד, שוכחים מהתכלית, איך אמרנו? המדע ויתר על זה. האנושות, היות וראתה שאין לה כלים למדוד את העולם המטאפיזי, היא לא באה ואמרה כשלנו, היא לא באה ואמרה אין לנו כלים למדוד את העולם המטאפיזי, אנחנו מוגבלים בכלים פיזיים ולא יכולים לתפוס את המציאות המטאפיזית. מה באו והם אמרו? אין אמת. אין מטאפיזי, אין אמת, אין מעבר. מה שאתם רואים, סתו, זה מה יש. עכשיו תאכלו ותשתו כי עוד רגע אתם מתים, כן? או ז'אן פול סרטר, דיונים שלמים בעצם למה לחיות, אולי כדאי להתאבד, להתאבד או לא להתאבד. כאילו עד כדי כך הגיעו למקום של אבסורדיות, של הסיזיפיות של הקיום בעולם הזה. תבינו לאן האנושות לקחה אותנו. ולא פלא שהאנושות סובלת כל כך מחרדות ודיכאונות וכולם על כדורים כמעט, כן? של ציפרלקס וכל הנושא, כי כאילו גם להיות אדם מאמין בתוך חברה כזאת שמשפיעה לך על הדעת, וכמו שרבנו אומר פה, אתה תשתגע גם. עם כל זה שאתה כאילו מחובר לתורה וכדומה וזה, אתה כמעט לא יכול עליהם. התבועה משוגעת, אתה אוכל מהתבועה, אתה מתקלקל. האוויר מקולקל, הכל מקולקל. ובתוך המקום הזה, החרדה הקיומית הזאת, כי כאילו, איזה מפחיד זה לנברא לחשוב שהוא הבורא. איזה פחד לי לחשוב שאני אלוהים, שהכל תלוי בי. אני צריכה לסמוך עליי, על טראמפ, על ההוא, על ה... איזה פחד זה לחשוב שכל הקיום של העולם הזה, או שהוא סתמי, או שאנחנו במקריות פה, שאנחנו לא יודעים סתם אבק גרגירים שנע בגלקסיה, בלי מטרה, בלי תכלית. תבינו איזה רקנות זה יוצר בתוך, ומה החברה משווקת לנו כל הזמן? באת להתענג. איך תתענג? אני אמכור לך מוצרים. כל התאגידי ענק שיושבים, מדינת השירות, שיושבים ושולטים לנו בתודעה, בפוליטיקה ובחברה. עכשיו גם מוכרים לנו כל מיני מוצרים עטופים בניירות נוצצות, שאנחנו בכלל לא צריכים את המוצרים האלה גם. אני קונה, מבסוטית לשתי שניות, ואחר כך זה מתרוקן, לא בא לי על זה יותר. הריקנות הזאת, הקיומית, נשארת בתוכנו. בא רבי נחמן ואומר, בואו תחפשו את הציפור הזאת. זה השלב הבא. לכו לחפש את הציפור. והציפור, אי אפשר לא להבין את זה, שזה הנושא של הצדיקים, כן? שהצדיקים זה אנשים, בני אנוש, שהגיעו לתודעה מזוכחת יותר, ויש גם את המושג שנקרא הצדיק, כן? שזה כבר נשמה גבוהה יותר, נשמה שעוד מעט נקרא עליה. ורבי נחמן כותב פה ואומר, צריך כל אחד לבקש מלמד אגון כזה. הוא אומר, אדם צריך לחפש את הרופא הכי גדול שיש במעלה. זאת אומרת, לזכות להתקרב לרבי הכי גדול, הגדול מאוד מאוד. כי כל מה שהוא קטן ביותר צריך מלמד גדול ביותר. הוא בא ואומר, ככל שנתרחק מאוד מהשם יתברך, כל אחד לפי מה שהוא יודע בנפשו, כן? הוא צריך לבקש לנפשו רופא גדול מאוד מאוד. רבי נחמן בא ואומר, חבר'ה, נפשי חולה תאוותיך, כן? אנחנו בחולי של שיגעון, בחולי של אי שפיות, אנחנו לא רואים את המציאות, אנחנו צריכים לחפש רופא גדול מאוד מאוד, רבי גדול מאוד מאוד. ותמיד נשאלת השאלה, שאנשים אומרים, מה זה המושג הזה של הצדיק? למה אני צריך את הצדיק? אני מתחברת ומדברת עם השם יתברך באופן ישיר. למה אני צריך לחפש את הציפור? למה אני צריך לחפש את ה... לא, אני אדבר איתו ישירות. יש לי קשר ישיר, וזה נכון. צריך שיהיה קשר ישיר. אבל אני רוצה להקריא לכם משהו שמסביר הרב ניסים פרץ, שמסביר בצורה מאוד מאוד יפה את כל הנושא של למה כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מה זה נשמת משה משיח? שדרך אגב זו אותה נשמה שגם על פי מסורת ברסלב וגם על פי הארי הקדוש, נשמת משה התגלגלה בכמה דורות. רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, הבעל שם טוב, רבי נחמן. זאת אומרת, יש סיבה שהנשמה הזאת מתגלגלת. זו נשמה מאוד מאוד גבוהה שעל פי הזוהר והקבלה לא הייתה בחטא אדם הראשון. ואני רוצה להקריא לכם, קטע קצר מהספר פרדס ניסים של הגאון הצדיק המקובל רבי ניסים פרץ, זיכרונו לברכה, שזכינו שאשתו לימדה בשנים הראשונות במדרשת השירה, רבנית רחל פרץ. והוא מסביר פה בעצם את ההבדל בין קבלת התורה בלוחות ראשונים לבין קבלת התורה בלוחות שניים. ודרך אגב גם הרב דסלר מדבר על הסוגיה הזאתי. ומה שצריך להבין זה, אני מקריאה קטע ממנו פה, בסדר? אני לא, זה מפרשת תצווה, מעלת משה רבנו, אין לנו זמן לקרוא את הכל, מי שרוצה אני אצלם לו את כל הדבר הזה. אז הזוהר הקדוש אומר דבר נפלא, אומר הרב ניסים פרץ זצ"ל. זה כתוב בדברי חז"ל בגמרא. הוא אומר שבעצם כשמשה קיבל תורה מסיני, רק משה קיבל את התורה. והוא נהג בה טובת עין ונתנה לישראל. כלומר, בלוחות הראשונים, כשהיה מעמד נשגב של פסקה זו המתם, בני ישראל היו זקים ותאורים, והם עצמם היו משה. זו הייתה התכללות של כל הנשמות. אז השם נתן להם תורה באופן ישיר. אנוכי השם אלוקיך, לכל אחד ואחד נתן את התורה. אבל כשחטאו בעגל ונפגמו, נאמר, פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים. קבלת הלוחות השניים זה כבר לא היה מהשמיים. בני ישראל כבר לא היו כל כך רוחניים, אז אי אפשר לתת להם תורה. אין, התורה לא תיכנס בצורה הזאת. מה אמר אז הקדוש ברוך הוא למשה? אני אמחה אותם ונעשה משהו חדש. כן? אני אעשה אותך לגוי גדול. ומשה התנגד. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? הוא אמר לו, טוב, אתה יודע מה אני אעשה? אני אמחה אותך בתוכם. אני נותן תורה רק לך, למשה רבנו, לוחות שניים. אני לא מכיר אותם, אני מכיר אותך. ואתה תצטרך שיתקיים בך את פשטותיה דמשה בכל דרה ודרה, בכל דור ודור, תהיה התפשטות נשמת משה רבנו. אתה צריך להימחות ולהתחבר להם חזק, שאני נותן תורה רק לך, ואתה תיתן להם. ולכן כתוב בפרשת תצווה, אתה תצווה, וזה, ויקחו אליך שמן זית זך, שכל הנשמות יבואו אליך. אתה תתפשט בכל דור ודור, בכל צדיק ובכל יהודי. אז רואים פה את מלאתו של משה רבנו, כן? זאת אומרת שמשה רבנו היה בדרגת האדם הראשון של קודם החטא, הוא לא חטא בעגל. אז הוא נשאר בתארת הקדושה העצומה של לוחות הראשונים. אפילו הגוף שלו היה נשמה, כן? אני קופצת לכאן. הוא בא ואומר, בוא נסביר את זה כבר במילים שלי, כי אין לנו הרבה זמן. מה הוא בא בעצם ואומר? לוחות שניים, אי אפשר היה לתת את זה לבני ישראל באופן ישיר. ומעכשיו, קבלת התורה, והקשר הוא דרך משה רבנו. זאת אומרת שאדם לומד תורה, הוא אומר את זה פה בצורה מאוד יפה, הוא אומר שכל אדם, לא מדברים על להשוות את האדם עם משה רבנו, משה זה משה, אלא באים להגיד שההתפשטות של משה בכל דור ודור, שבכל אדם, כשהוא מטה את ליבו לעבוד את השם לשם שמיים, בא משה רבנו ומסייע לו. אתה מהלוחות השניים, כן? שיש בהם עוד סייגים ויש בהם זוהמה, והם מושכים אותך לכיוון השני, לכיוון של הגוף, לכיוון של האגו. אם אפשר, לא להפריע, אם אפשר. תודה. ואז הוא אומר, אם אתה רוצה לעשות מצווה בשביל תאווה או כבוד או פרסום, תעשה את המצוות, בבקשה חופשי. אבל אם אתה רוצה לעשות לשם שמיים, צריך שמשה רבנו יבוא אליך ויסייעו לך. זאת אומרת, עבודת הקודש שלנו קשורה ומחוברת למשה רבנו. ומי שרוצה להבין יותר, פשוט זכרו תורת משה עבדי. התורה זה משה, ומשה זה התורה. אי אפשר להפריד ביניהם. כן? כלומר, אנחנו לא צריכים להשתתח על קברו של משה רבנו, משה לא קבור, משה לא מת. הנה משה רבנו, כשאתה פותח ספר, לומד וכדומה. ואני לא ממשיכה הלאה, אבל בעצם מה שהוא מסביר פה בצורה מאוד ברורה, זה שלוחות שניים ניתנו לנו באופן אחר מלוחות ראשונים. בלוחות ראשונים היה לנו קשר ישיר עם השם יתברך, בלוחות שניים אנחנו כן צריכים את הסיוע ואת העזרה של הצדיק. את אותה ציפור שתלמד אותנו בעצם, כל הצדיקים, למד ואף צדיקים שנטועים בכל דור ודור, שילמדו אותנו בעצם למה, איך בעצם אנחנו מקבלים את הדעת הנכונה. ואז שתי המעשיות, ובזה אני אסיים. אוי, איזה לחץ הם עשו לי, בסדר, יש לי עוד זמן. שתי המעשיות...
בלוחות הראשונים בעצם כולנו היינו כאילו...
כולנו היינו בדרגת, כן, בדרגה של פסקה מהם זו המתם. ואחרי הלוחות... כן. ואחרי הלוחות, כדי לקבל תורה, אנחנו צריכים שמשה רבנו כאילו יתעבר בנו כדי לקבל תורה, לא מצד הגוף, כי בנו יש עדיין אגו ואינטרסים וקלקול.
כן.
לכל אחד מאיתנו יש בחינת משיח ובחינת משה רבנו. וכדי להגיע למקומות של ביטול הגוף וביטול הזוהמה וביטול האגו ולהתחבר לתורה לשם שמיים, אני חייבת התחברות לצדיקים. למשה רבנו ולצדיקים בדרגת משה רבנו. שזה מס, כי אחרת אני, הגוף מפריע לי לקבל את התורה, אני אלמד תורה, אני אעשה תורה, אני אעשה מצוות, הכל בשביל אגו. זה כאילו יהיה סוג של עבודה זרה. עכשיו תשימו לב איך המעשייה מסתיימת פה. מסיימת זה פה רבי נחמן ואומר, כבר הם מצאו את הצדיק, הם כבר הגיעו למקום שהם יכולים, הנה, אנחנו מתקנים את העולם, בסדר, התרשלתם, בסדר, זה תמיד יש עוד צ'אנס ועוד צ'אנס. הנה, כבר הגעתם לזה. על מה הם עומדים, איך הוא אמר? הם עומדים ומתווכחים על זה עד עצם היום הזה. אם הוא אמר עד עצם היום הזה, זה אומר שזאת המציאות שלנו, כן? וגם אנחנו נמצאים, שגם אנחנו מתווכחים מי יעלה על הגב של מי, תחרות, קינה, שתלטנות, אני, מחלוקת, ניצחון. בסופו של דבר, בהבנה, כל אחד ואחד מאיתנו, אם משיח לא הגיע בדורנו, אז אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו אחראי על זה שמשיח עוד לא הגיע, כן? מה אני יכולה לעשות בעבודה הזאת? את המקום הזה של להתבונן על התנצחות ומחלוקת, ותראו איזה יופי רבי נחמן מדבר על זה, כן? הוא מדבר על ניצחון ומחלוקת בצורה מאוד יפה. הוא מבין, תראו, גם הגמרא בנויה ממחלוקות, אבל אלה נקראות מחלוקות לשם שמיים. בגמרא, תשימו לב, כל העבודה, שכל החוכמה של הגמרא בנויה, זה אומר ככה וזה אומר ככה וזה חולק אליו וזה מביא ראיה וזה מביא ראיה. כאילו מחלוקת היא מציאות שיוצרת, יוצרת מציאות, כן? זה בירור האמת, אבל פה יש תכלית של בירור האמת. אנחנו באנו לתכלית של בירור האמת, ולהבין שיש השם מתברך, וגם כל כוח הדיבור שלנו נועד שנדבר את זה. מה אנשים הולכים ועושים? מתווכחים מי יעלה על גבו חברו של זה. כשבעצם התכלית היא משותפת. אמור להיות פה איזושהי אחדות, איזושהי חברות, איזושהי אכפתיות אחד לשני. אז תראו איך הוא אומר, איך הוא מדבר פה על מחלוקת וניצחון. הוא אומר, כל הבריאה כולם מלאה ניצחונות, כן? זה אפילו היסודות של אש, מים, רוח, עפר, צומח, דומם, הכל זה הפכים, וכל יסוד מתנצח עם היסוד השני, שלא יתגבר עליו. אם האש תגבר, הכל יישרף. אם המים, הכל זה איזון והתנצחות בין אחד לשני, כן? ואז הוא אומר, נמצא שאם ינצח את חברו יותר מדי, אז ינצח גם את עצמו. כי תתבטל הרכבתם לגמרי. זה משהו מנסה להסביר לנו על המקום הזה של האחדות, שהחכמים פה עומדים במקום להבין את זה, במקום שאנחנו נבין בעם ישראל שהמטרה שלנו היא אחת, שהאחדות שלנו היא הכרחית. אז הוא אומר, אם אני אנצח את חברי יותר מדי, אז אני אנצח גם את עצמי, כי תתבטל הרכבתם לגמרי. כי השם יתברך ברא את כל הבריאה בשביל הניצחון דה קדושה, שהוא בחינת כוח הבחירה שבאדם, שבשביל זה היה כל הבריאה. ועיקר הבחירה הוא בחינת ניצחון. היינו, מה שהתאבות וכו רוצים למנוע אותנו בדרך החיים. זאת אומרת, ההתנצחות האמיתית שלנו צריכה להיות עם היצר הרע, עם התאבות, כן? עם המקום של לבסט את המקום הזה. והוא אומר, על כן ברא השם יתברך את כל הבריאה מפעולות משונות, וכולם כמנצחים זה את זה כנל. אבל עיקר קיומם הוא כשהניצחון שלהם הוא כרצון הבורא יתברך. כן? זה עיקר החיות וקיום כל הבריאה. ומזה צריך שילמד האדם, בזה אני אסיים, שזה בעצם סיום המעשייה של עומדים ומתווכחים עד היום הזה, כולנו, עומדים ומתנצחים ומתווכחים עד היום הזה. ומזה צריך שילמד האדם, כי אף על פי שצריך להתגבר בניצחון גדול כל ימיו, אבל הניצחון צריך להיות באמת לאמיתו, בשביל רצון השם יתברך, בשביל קיום העולם, ולא ניצחון של שקר, בשביל כבוד ותאוות העולם הזה, שזה הניצחון, הוא הריסת העולם, כן? לכן צריך להסתכל היטב שלא נגיע לחורבן והריסה חס ושלום על ידי זה, כי שנו המחלוקת וגדול השלום. ואני מדלגת והוא אומר, אבל כן, אהבת חברים יקר מאוד מאוד, כמאמר רבותינו ואהבת לרעך כמוך, כן? כי כל בני אדם משונים בדעותיהם. וצריך להיות אז כנבר בעבודתו יתברך, אני מדלגת, אבל אף על פי כן, כן? גם שאנחנו באות כביכול בשם השם, לערוף ראשים של אנשים שאנחנו מתווכחים איתם, הוא אומר, אבל אף על פי כן, צריכים שלא יהיה ניצחון יותר מדי, שלא יהיה שונא לחברו בשביל שאינו מתנהג כדרכו, ויתנהג עם חברו במזג השווה, ויסתכל עליו בעין טובה. וישתדל למצוא בחברו גם כן איזה טוב, שבאופן שיהיה לו אהבה עם חברו, ואז הוא יכול לקבל רמזים טובים לעבודתו יתברך. כי בסופו של דבר, הוא אומר פה רבי נחמן בצורה מאוד יפה ומדויקת, בסופו של דבר, גם כשאני באה כביכול לעשות את מלחמות השם, כן, אתם מכירים שאנחנו מגיעות עם אש יוקדת לערוף ראשים של מי שלא מתנהג כפי שאני חושבת שהוא צריך להתנהג, אומר פה רבי נחמן, ואהבת לרעך כמוך, תדון אותו לכף זכות, תמצא את המזג השווה ביניכם, כי בסופו של דבר, הניצחון האמיתי זה שלו. הוא בסופו של דבר חותם על כל סצנה. כל סיומה של סצנה היא כפי רצונו. אז תהיה שם בהרפיה. אל תשתלט. אל תיכנס למקום של מחלוקת, של תאווה, של קנאה, של כבוד, שקנאה דרך אגב. זה התכונה מחטא אדם הראשון שחווה מקנה, שהנחש מקנה בחווה. הוא מקנה באדם הראשון שיש לו את חווה. וחווה מקנה באלוהים, כי הנחש אומר לה, אלוהים מקנה בך. כל הנושא הזה של שורש הקנאה, אנחנו מסתכלים מאורך כל תולדות האנושות, ועד עצם היום הזה, עומדים ומתווכחים ביניהם מי על גבו של זה, ההתנצחות והמחלוקת. מציע פה רבי נחמן, לסיכום השיעור, תובנות מאוד מדויקות. אנחנו חיים בעולם של שיגעון, התבואה כבר התקלקלה, הזמן קצר והמלאכה מרובה. לחפש את הציפור, וכשאני מחפש להתקרב לציפור שיכולה לתת לי דעת האמת, שזה הצדיקים שיכולים לתת לי דעת האמת, כי התורה היא הכלים שלנו לבדוק את המציאות בתוך כל השיגעון הזה, תיזהרו לא להיות במחלוקות, התנצחות וקנאה. לא משנה מי על גבו של מי, יש פה אחדות שצריך להגיע אליה, כי לכולנו יש תכלית ומטרה אחת. אז שנזכה. בסדר?